אז נקרא את זה עוד פעם. דאמר רב אחא בר ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה. דכתיב, ויאמר השם אליו ויבואו בתוך העיר. אז כן, בגדול אנחנו ראינו, זו הסוגיה פה שבעיקרון מידה רעה שיוצאת מהקדוש ברוך הוא, אז הוא חוזר בה. זה יכול להיות שהוא חוזר בו, אבל מידה טובה הוא לא חוזר בו. להוציא יוצא מן הכלל אחד, שהנושא הכללי עולה ממה שהגמרא אומרת, על פי מה שכבר קראנו אותה בשבוע שעבר, שישנו מצב של שחיתות וישנם צדיקים והם לא מוכים, והם לא מוכים על אף שגלו וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שלו מחו לא היה מועיל, אבל כשמקטרגת מידת הדין ואומרת לפניך זה ידוע, לפניהם זה לא ידוע, אז למה לא מחו? מאחר שלא מחו, אז הנה ראיה לכך שכל יכול למחות באנשי ביתו, באנשי עירו, באנשי בכל העולם כולו ולא מוחה, אז הוא נענש, נענש ונענש תחילה. על כל פנים, זה מה שמתברר בסוגיה הפרוסה פה לפנינו, וזה מה שהתחלנו לראות. אז נקרא עוד פעם ונעריך במקום שקיצרנו. זה אמר רב אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, כלומר הדברים יש להם תכלית מצד עצמם ועוד תכלית מצד התכלית היותר גדולה שימנה בתור אמצעים. כל דבר במציאות רוצה בו הקדוש ברוך הוא במציאותו כמות שהיא, ואם הוא לא היה רוצה במציאותו כמות שהיא, אז הוא לא היה קיים. אז יוצא שכל דבר במציאות יש לו תכלית בפני עצמו, ומכל מקום למציאות יש תכלית. זאת אומרת, ישנה איזה מגמה, יש נשמה, יש איזה אידיאל, איזה תוכן שהמציאות כולה אמורה לגלם, אמורה להוציא מן הכוח אל הפועל. בסוף המעשה תחשף המחשבה תחילה. אז הנה ככן, ישנם שני תכליות בכל דבר, הוא מצד עצמו ובמה שהוא חלק מהתוכנית הכללית שעסוקה לגלם את המחשבה האלוקית העליונה. והנה הטובה היא באמת תכלית גדולה מצד עצמה שכדאי לפעול עבורה. אמנם הרעה אינה מכוונת מצד עצמה, כי מצד שהיא אמצעי להשגת הטובה. ודיברנו והרחנו פעם קודמת, הטובה זו המגמה האלוהית, הרעות הם תוצר לוואי של המגמה האלוהית, כאשר הנתונים הקונקרטיים, האישיים, הפרטיים, הם אינם תואמים את הטובה הכללית שהולכת ומופיעה. והמגמה שעסוקה להרים, לעצם, לשכלל את המציאות, להכין אותה להכלה של הטובה בסדר הגודל האלוהי שלה, היא זאת שיוצרת את ההנאה, את השינוי, את אי קבלת המציאות כפי שהיא בפרטיותה על עומדה. וזה מורגש כרעה, אבל הרעה היא איננה חובלת מצד עצמה. אין שום ערך לרעה אם לא שהיא גורמת להתאיבות האישיותית, המוסרית של האדם, החברה, התרבות והאנושות, והתאמתם באמצעות הרעה אל הטובה הגדולה יותר מהטובה שהם נמצאים בה, במציאות הנוכחית, להגיע. אז הרעה היא כלי, אמצעי, ואין לה ערך עצמי. אבל במקום שהטובה מורגשת, ולא גם טובה קטנה, זו מטרה עצמית, יש ערך עצמי לטובה. זה לא נוצר דרך אגב, אלא הטוב, הגדול, העליון, המקיף של המחשבה תחילה, סוף דבר, הוא יקיף את כל היש על כל פרטיו, והכל יורגש כטוב. אז כל מה שמורגש כטוב, זה כבר התנוצצות של הטוב העליון, ויש לזה ערך עצמי. הנה באמת, מצד מידת טובו של הקדוש ברוך הוא, היה ראוי להיות לעולם נשפע רק החסד והטוב. מצד טובו הגדול של הקדוש ברוך הוא, אז לכאורה כל מה שיש פה זה רק טוב, החסד, אך טוב החסד, ירדפוני, החסד והטוב. אלא, למה בכל זאת יש פה רעה? למה בכל זאת ישנם פה מצוקות ואיסורים? זה בגלל שישנה פה שאיפה להופעת הטובה היותר גדולה, מפני הטובה היותר גדולה שהיא הטובה המוסרית. זאת אומרת, הטובה העתידנית שהיא עסוקה, שלא רק המציאות האובייקטיבית היא תהיה טובה, אלא המציאות הסובייקטיבית, המציאות הפנימית, האישיותית, היא תפתח בה נטיות אוטונומיות, עצמיות, שהן שואפות, רוצות, תואמות אל הגודל שצריך להיות בעתיד, מתוך הזדהות פנימית. וכאשר המציאות במוסרה הפנימי, באישיותה הפנימית, האישיות המציאותית היא איננה תואמת את הגובה הזה, זה מה שמחולל את התחושה של החיכוך עם המציאות, של הרעה שמוצאים במציאות. אבל בעומק העניין, הרעה היא סופה שהיא תתהפך לטובה במה שהיא תעשה תפקידה לעצב. זאת אומרת, כשהאישיות האישית, החברתית, העולמית, תלך ותתעצב על פי האיכות המוסרית, כי אז יסתבר שכל טוב. אבל על כל פנים, מה שמחולל את הרעות, זה מפני הטובה היותר גדולה, שהיא הטובה המוסרית, שאדם בפנימיותו טוב בתכלית מצד עצמו, על כן הטובה השלמה מחייבת מצידה את המשפט. כדי שהטוב העליון, בסדר הגודל האלוהי, יופיע, אז העולם מוכרח להיות חתום בחותם המוסרי, והחותם המוסרי הוא מוכרח להסתייע על ידי שיגמל לאיש חסד כמפעלו וינתן לרשע רע כרישתו, והרע הוא בעצמו פועל יוצא של הרע שנמצא ברשע שעושה את הרע, והחיכוך שנוצר בינו ובין המציאות שהולכת ומיישרת אותו וגומלת לו כמפעלו. אבל הגמול זה לא נקמה על מה שהיה ותו לו, נהגת לא יפה, תרגיש רע, זהו. זה אולי עונש אנושי, שהאמת היא שגם עונש אנושי, כשהוא נעשה בצורה כזאת, התורה היא נגדו. זה מה שהיא מחנכת אותנו, ללא, שלא לדבר על לא תיקום, אלא אפילו לא תיתור. זה מידה מגונה, הנטייה לנקמה, במשמעות הפשוטה של המילה. עשית לי רע, תחוש גם אתה רע. ואז אני נרגע מזה, ומתוקה היא הנקמה, בגלל שאני נהנה מזה שזה שעשה לי רע, גם לא רע. הנקמה האלוקית היא נקמה אצילית, היא נקמה שאין עניינה, כיוון שעשית רע, אז תחוש רע. אלא, אז כיוון שעשית רע, חשוב שתחוש רע, כי על ידי זה אתה תלך ותיבנה אל הטוב. החשבון הוא העתיד, החשבון הוא לא העבר. מאחר שיש פה צורך להופעת העדינות העתידנית, על כן עושים חשבון ממה שהיה בעבר. לא שהעבר מצד עצמו מעניין, וגם לא ההווה, שמאחר ש... שמישהו סבל ממישהו, אז שהוא גם יסבול. אין אידיאל שיתרבו או סובלים מכל סוג שהוא במבט האלוהי. אבל יש עניין להופעת, יש עניין להופעת, להופעת המשפט. כי המשפט הוא בונה את מוסר העתיד. הטובה השלמה מחייבת מצידה את המשפט, שהוא מסבב את ההטבה המוסרית השלמה, וזה זה הולך ובונה את האיכות העתידנית, וזה כבר לא, זה לא שפלות, זה לא גסות אנושית, סוג של האנשה כזאת. אז זה התוכן של הגומל לאיש חסד כמפעלו ונותן לרשע רק רשעתו, כי על ידי זה, זה הולך ובונה את, את ההופעה הנשמתית הפנימית של כל היש, והולכת וחושפת את, זה הולך וחושף את גאולת העולם. אולי לכן אחרי כן אנחנו אומרים, שלח לקץ ימין משיחנו לפדות, מחכה קץ ישועתו. כי באמת, יש פה את הישועה שהיא הולכת וצומחת. והישועה זה גם המציאות הפנימית, זה לא רק המציאות האובייקטיבית, החיצונית, שהיא מתוקנת, אלא גם המציאות המוסרית, הרוחנית, שהיא באמת השורש של כל הגאולה, שהיא מציינת את המדרגות הקונקרטיות, החיצוניות של הגאולה, אבל המציאות של ההתרוממות המוסרית העליונה, כפי שמסבבת או מושכת איתה את כל הטוב העולמי בכל ההתרחשויות האובייקטיביות, זוהי הישועה. על כל פנים, לענייננו, הטובה השלמה מחייבת מצידה את המשפט, שהוא מסבב את ההטבה המוסרית השלמה, באופן שיהיה אדם לא רק מקבל טובה, כי אם שיהיה טוב בעצמו. אז שלא רק, האידיאל האלוהי זה לא שיקרה טוב במציאות, אלא שהמציאות תהיה טובה. לא רק שיהיה טוב לאנשים, אלא שאנשים יהיו טובים. ובהתאם לטוביות של האנשים, אז תתרבה גם הטובה האובייקטיבית במציאות, וזוהי הטובה השלמה שהמחשבה האלוקית עסוקה בחשיפתה, במסגרת כל המהלך האלוקי של ההיסטוריה והמציאות. אז עד כאן סיכמנו, בכל פחות נגענו במה שראינו בשבוע שעבר. עכשיו נעריך בהמשך. אבל על כל פנים, התכלית הוא הטוב. זאת אומרת, גם כשיש רע, אין לו ערך עצמי, כי התכלית זה הטוב. אם כן, כיוון שיצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא, הרי יש בה שני עניינים. התכלית שתימצא טובה בעולם, ועוד שהטובה היא משמשת גם כן בתור הכנה לטובה יותר שלמה ממנה, שמתגלה משהו טוב בעולם. זה עונה על שני הפרמטרים, על הערך העצמי של הטוב, ועל ההתגלות של הטוב האולטימטיבי, של הטוב המוחלט, של הטוב הנשגב, של הטוב העליון, של כל ההוויה כולה הולכת וחושפת אותו. אם כך, אנחנו מבינים שאת הרעיון הבסיסי של הגמרא, לא יצא, מעולם לא יצא מידה טובה מלפני הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. כי יש ערך עצמי בזה שזה טוב פה. ואם תגיד, רגע, אבל הטובה המוחלטת זה לא שיקרו פה דברים טובים והמידה הטובה תמנהג את העולם, אלא שהעולם יהיה טוב, שהאנושות תהיה טובה, שאנשים יהיו טובים, שהמוסריות תלך ותיפטר. והנה, אם יש מידה טובה ומאוד טובים קורים, וישחית כל בשר את דרכו על הארץ, והמציאות היא מתקלקלת מבחינה מוסרית, אז לכאורה המגמה היא שלא יבוא להם טוב, כי זה לא צודק. הם מתקלקלים ורעים ונהנים מהטוב. זה מחנך לא טוב למטרה הגדולה, שהאדם יהיה טוב, שהתרבות תהיה טובה. אבל לא, כי זה העיקרון. במקום שמידה טובה התחילה לתת את רישומה במציאות, אז היא לא תיפסק. ואם אחר כך האדם יקלקל את דרכיו עד אשר איננו ראוי למידה הטובה, היינו שהטובה לא תביא עמה את התכלית שלה בתור אמצעי, אז באמת עכשיו ביחס לאדם הזה שבאמצעות המאורעות אז הוא ילך ויתאים את עצמו אל הטובה הגדולה העתידנית, זה באמת לא יקרה פה, כי הנה אדם לא מתאב את עצמו מוסרית ובכל מקום קוראים דברים טובים, אז זה באמת לא יקרה. אז כי הטובה לא תביא מה את התכלית שלה מתור אמצעי שלא ישתמש בה לטוב יותר שלם, אבל מכל מקום יש לו תכלית עצמית במה שעכשיו היא טובה. זה שמאורע טוב התרחש, זה בעל ערך עצמי. נכון שהיה יותר טוב שהוא גם ישמש לטובה האולטימטיבית, עתידנית. ולכתחילה, כשיוצאת מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא, אז זה עניינה, שלא רק שיהיה טוב עכשיו, אלא שזה גם הולך וישרת את הטובה העתידנית הגדולה שהולכת ומתגלה. ואם זה מוכחש כתוצאה מהבחירה החופשית של אדם שהוא משתמש בה לכיוון לא הגון, מכל מקום כבר זכתה להיות נמצאת מצד עצם התכלית שלה לבדה. ומה יהיה עם התכלית העתידנית הגדולה שמה שחשב הקדוש ברוך הוא בעולמו, שתופיע טובה עליונה העתידנית, שלא נדאג לקדוש ברוך הוא, יסתדר. זאת אומרת, הצד השם לעולם תעבוד, מחשבות ליבו לדור ודור, ואם זה לא יבוא בעזרת הטובה הקטנה הזאת, כי הטובה הזאת באמת את האיש הקטן הזה היא משמשת לו לרעה, זה איך נגיד, זה קצת משחית את מוסרו, כי הוא לא ילמד לקח, אז הוא לא ילמד לקח, אבל אז הוא לא ילמד לקח, אבל סוד דבר, המציאות תגיע אל אין שהיא צריכה להגיע. ולך העניין בסיבובים אחרים, איך להוציא את התכלית שהייתה הטובה ראויה לשמש בתור אמצעי לטובה יותר שלמה. אז התכלית האלוקית הגדולה והאדירה תגיע אל מקומה. אמצעים אחרים, ויד השם לא תקצר, ולא בגלל שפה הדברים משתנים, בגלל בחירתו של האדם, אז זה לא... זה לא מה שיחסום את הקדוש ברוך הוא. על כן אמין, כן?
אבל מה שקראנו טובה קטנה, לא אמרנו שזה כבר... בהתחלה זה רק מנקודת המבט של האדם. כלומר, באופן אובייקטיבי זה... אין לה קטנות למה שנראה לנו טוב או רע, זה רק מבחינתנו. אז אם אפילו, כאילו אם אפילו לבן אדם הפרטי זה לא טוב, אז איפה מה הופך את זה לטוב שיש לו ערך עצמי?
הנה, למשל, גזר הקדוש ברוך הוא ותהיה שנה ברוכה. וירדו גשמים ותהיה פריחה כלכלית. יצאה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא. והנה, השחית האדם את התנהגותו. אז אם כתוצאה מזה לא תהיה שנה ברוכה? לא תהיה שנה ברוכה. אתה אומר, אבל זה רע, הוא משחית דרכו, ועדיין הוא יהיה ברווחה ויהיה טוב. נכון, כי אם למשל כתוצאה מהקלקול שלו, אז היו נפסקים הגשמים, ומיד הוא היה חש במצוקה, אז זה היה לחנך אותו במהירות. זאת אומרת, הפרה הייתה חוטפת את הזרם המחזיר אותה אל התוואי שלה מיד במקום. ופה, אז הוא לא מרגיש משהו מחייב אותו, לא. בכל פנים, המציאות האובייקטיבית לא מתקוממת כנגדו, אז הוא יכול להמשיך בדרכו הרעה. אם נעשה פתגם הרעה מהרה, כמו שכותב החכם מכל האדם. זה נכון, זה מבלבל את האנושות, זאת אומרת, זה אחד מהבעיות של רשע וטוב לו. זה בעיה מהמרכיבים היותר מסבכים את את המוסד הזה שנקרא ספר איוב, שכל כולו דן בהנהגה האלוהית שהיא לא מתנהגת כמו שצריך. זאת אומרת, המציאות הייתה אמורה ללכת על פי לטוב טוב ולרע רע, המציאות היא לכנה כזאת. ועוד אם ישנם דמיונות שקל לענות מדוע הצדיק רע לו, אבל קשה עוד יותר לענות על השאלה מדוע רשע טוב לו. כל פעמים כך עולה שם מספר איוב. ואולי היחידי שאומר את זה, הנה, אני מזכיר גם את שלמה המלך. אז בסדר, זה נכון. אז איך נגיד, זה בעיה ידועה. כבר נידונה לפני כמה אלפי שנים שם בתנ"ך. כל שכן אחר כך. אבל מכל מקום, זה הנהגה האלוקית, ומסתם גם יש לו תירוצים אפילו לשאלות של איוב.
השאלה שלי זה מה הערך העצמי בזה
שירדו גשמים,
למשל...
אז הערך העצמי, כי רוצה השם שיהיה פה עולם טוב, וכל מקום שמוצפי הטוב זה טוב. עכשיו זה שהנה יש אספקט של לאדם הפרטי הזה, הטוב הזה, זה לא טוב שטוב. חבל שזה טוב. אז בסדר, אז הקדוש ברוך הוא סופג את זה. הוא סופג את החבל הזה שזה טוב, לא. כי... אבל זה שהעולם פורח, יש פה ברכה, זה ערך עצמי.
אני מרגיש אחרי כל ההסברים שנתנו, בסוף התשובה היא די שרירותית. ככה זה.
כן. זה נכון שזה ככה זה. מה זה ככה זה? אנחנו עסוקים פה במסגרת על להסביר לך מדוע ככה זה. והרעיון הוא, טוב, אז בוא נמשיך לקרוא, ואז תבין מדוע ככה זה. כי להפך, זה ככה זה. אבל... אני עניתי למה שאתה שאלת, אתה שאלת, רגע, אם לאדם שמקבל את הטובה זה רע לו, כי זה לא עושה אותו למתאים אל הטובה הגדולה, אז זה לא טוב, זה רע. אז עניתי, נתתי לך דוגמה שזה לא נכון לסתם. כי מתי שיש ברכה ויש קדמים, זה טוב או רע? אז אתה לא אומר, אתה לא נוהג לשאול אותי שאלה, מי הם אנשים שמקבלים את הגשמים? אתה לא שואל את השאלה, אתה אומר, זה טוב. ואם יגידו לך אם רשעים האנשים אלה שמקבלים את הגשמים, אז אתה אומר חבל שטוב כזה בא אליה, אבל אתה לא קורא לזה רע, זה טוב, ויש לך פה חבל על העניין. הנה אתה רואה שאתה מגדיר את זה כטוב, ועניתי לך על שאלתך. עכשיו אתה פולט לי שאלה אחרת, אתה כאילו מתאכזב מתשובה. אני הייתי בסדר, אתה סתם מאשים אותי, עניתי תשובה נכונה על שאלתך, אבל אתה מביע את קריאת אכזבה שכאילו הייתי אמור לענות לך על שאלה שלא שאלת. אבל עכשיו מסתבר שאתה שואל, אבל למה זה ככה? אבל אנחנו פה, אם לא היית שואל, כבר היינו עם תשובה לשאלתך. כי הנה הרב עכשיו בכל הפסקה הזאת הוא מסביר לנו את מה שהגמרא אומרת, למה זה ככה? אז בוא נמשיך לקרוא, נגמור לקרוא את הפסקה ועדיין לא יברור לך, אז תשאל. אז עוד פעם, אבל כל פנים התכלית הוא אותו. אם כן, כיוון שיצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא, הרי יש בה שני עניינים. התכלית שתימצא טובה בעולם, ועוד שהטובה היא משמשת גם כן בתור הכנה לטובה יותר שלמה ממנה. ואם אחר כך האדם מקלקל את דרכיו את שלנו ראוי למידה הטובה, היינו שזה לא משרת את הטובה הגדולה שצריכה לבוא. אבל זה כן משרת את התכלית של הטובה הנוכחית, וזה בעל ערך עצמי. היינו שהטובה לא תביא עמה את התכלית שלה בתור אמצעי, והנקודה הזאת, האדם הפרטי הזה שקיבל את הטובה, המאורע הזה לא יוביל אותו אל הטובה הגדולה יותר. אז יהיו מאורעות אחרת שיוביל אותו בתמציאות כולה לטובה הגדולה יותר. אבל בסדר, יכול להיות. האידיאל היותר עליון שכל מאורע אז הוא יהיה טוב בעצמו והוא גם יוביל לטובה הגדולה יותר, והיה והוא לא מוביל לטובה יותר גדולה. מכל מקום יש ערך עצמי לזה שהוא מופיע כטוב. אז יכול להיות שהטובה לא תביא עמה את התכלית שלה בתור אמצעי שלא ישתמש בה לטוב יותר שלם, אבל מכל מקום כבר זכתה להיות נמצאת מצד עצם התכלית שלה לבדה. ומה עם הטובה הגדולה? אל תדאג לקדוש ברוך הוא, יסתדר. ילך העניין בסיבובים אחרים איך להוציא את התכלית הגדולה שהייתה הטובה ראויה לשמש בתור אמצעי לטובה יותר שלמה. ימצאו דרכים אחרות. יד השם לא תקצה. על כן, המידה הזאת מוכרחת להימצא. עכשיו, הנה, במילים אליה הוא מתחיל לענות על השאלה, רגע, אבל למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא מוותר על, על השתמשות באיזה דבר טוב, כדי שהוא ימוחזר או ינוצל לצורך הופעה היותר גדולה? ואם האדם ישחית את דרכו, אז הקדוש ברוך הוא מוותר על השתמשות בדבר הזה לצורך המטרה הגדולה. למה יש את המידה הטובה הזאת? זאת אומרת, למה יש את המידה הזאת שכאשר יוצאת מידה טובה מלפני הקדוש ברוך הוא, הוא לא חוזר בו לרעה, למרות שיש היגיון שיחזור בו לרעה? מדוע? תשובה, על כן המידה הזאת מוכרחת להימצא מפני היסוד הקבוע שהטובה היא לעולם תכלית חשובה מצד עצמה. כי אם מה שהיה קורה, שכאשר הרעה, זאת אומרת, איש היה מראה דרכו, אז במקום הטובה הייתה נעצרת, אז לא היית לומד שיש ערך עצמי לטוב. ואילו הקדוש ברוך הוא מעוניין שאנחנו נלמד ונבנה בתודעה שהטוב בכל הופעה שלו, ולו גם קטנה, יש לו ערך עצמי.
זה המידה הזאת ש...
העיקרון הזה, שאתה לא חוזר, לא חוזר במטובה, זה עצמו מביא בעצם את הטובה הכללית. זה מחנך אותנו, מביא מעלות לנו מוסרית, וזה עצמו מרוויח את הטובה הכללית. הערה יפה, מה שאתה אומר. זה בדרך סיבובית, זאת אומרת, אז מה יוצא? אומר שלומי, שבאמת יוצא שבחשבון הזה, אז אמנם לרשע עצמו זה לא מלמד אותו, כי הוא לא למד לקח מהמאורה הזה, הוא עשה מסירה, ועדיין החיים שלו טובים. בפנים, המציאות לא הגיבה בשלילה להתנהגותו השלילית. אז הוא לא נבנה מהמאורה הטוב אל הטובה הגדולה. אבל עצם זה שהמאורה של הטוב הקטן הוא שייך למוסד הכללי של הטוב, ועל ידי זה אנחנו תוהים למה דרך רשעים צלחה. ואנחנו אומרים, כי זה מידתו של הקדוש ברוך הוא. כי במקום שיש טובה, ויצא מידה טובה מלפניו, אז אף על פי שאחר כך נהיה אדם לא מתאים לזה, אז מכל מקום הוא יצליח. כי... אנחנו לומדים מהמידה הזאת כמה חפץ השם בטוב. אם כך, זה מבסס תרבותית, אולי לא את האדם, אבל את האדמיות, את התרבות כולה, מבסס אותה ברעיון שהכל מוביל לטוב המוחלט, עד כדי כך שכל מקום שמתנוצץ טוב, טוב הוא. אז גם המאורע הזה הוא כן בדרך סיבובית נותן כתף אל הטוב העליון. טוב. יפה אמרת. על כן, המידה הזאת מוכרחת להימצא מפני היסוד הקבוע, שהטובה היא לעולם תכלית חשובה מצד עצמה. ותלמד שטוב זה טוב, ולא שואלים, בשביל מה לעשות טוב? מה אני ארוויח מזה שזה טוב? לא, זה לא נכון לדבר בצורה כזאת. אם זה טוב, זה הרווח. ואם אתה אומר, אבל יכולתי טוב עוד יותר גדול? טוב, אם אתה יכול טוב עוד יותר גדול, באמת ראוי לעשות. ואם לא יצא, מכל מקום זה טוב. ולהודיע שאין העיכוב של הטובה ומניעתה נמצא רק בשביל השימוש של השלמה טובה יותר שלמה ויותר עליונה הבאה על ידי מניעת הטובה. הערך של הטוב הוא לא רק בתור אמצעי למטרה התכליתית העליונה, ושהיא תושג על ידי שכאשר אדם עושה לא טוב, אז תימנע ממנה הטובה. לא. אלא אם כן, כדי לברר שלטוב יש ערך עצמי, אז מוכרחה להיות מידה אלוקית כזאת. והנה, המידה האלוקית, שבמקום שהטוב מופיע, הוא לא ישוב לרע. אם כן, צריך להימצא איזה חוק בהנהגה האלוהית אמורה על התכלית העצמית של הטובה. ובמה זה מתבטא החוק הזה? בזה. איך אנחנו לומדים שלטובה יש ערך עצמי? בזה שבמקום שיצא מידה טובה, אז אפילו שקלקל האדם את דרכו, לא ישוב בו לרע.
חיסרון ביתרון הזה, לא רק מצד שהטובה הקטנה לא מוענקת לאיש רע, שבוחר בחירה רעה, זה רק באופן יחסית טוב. באופן, זאת אומרת, אם מסתכלים את זה במבט של מישהו אחר, יכול להיות שזה גורם לו לרע, אם אני נותן טוב לרשע, כן? ואז הוא מרע לאנשים אחרים בזכות הטוב הזה. אז זה שהטובה הזו עצמה היא עצמה רעה גם במבט העכשווי, לא רק במבט הכולל.
טוב. עכשיו מה שאתה שואל עכשיו, אתה עושה רזולוציה גבוהה על המושג מדוע דרך רשעים צלחה. וזה מתנסח גם בניסוחים פורסמים, חבקוק, אז זה כתוב, מדוע רשע מכתיר את הצדיק? סוף דבר, הוא מצליח והוא מקטר את הצדיק ועושה לו צרות. ולב האדם מעלה לעשות רע כי לא נעשה פתגם הרעה מהרה, כמו שהזכרנו מקודם, שאומר שלמה המלך. אז בסדר, אז עכשיו זה לא הדיון שלנו. אנחנו לא נכנסים לשאלה המאוד חשובה וצריכה דיון, כל כך צריכה דיון עד שהוא נערך לפני כמה אלפי שנים בכמה פורומים. אחד מהם זה איוב, אחד מהם זה חבקוק, אחד מהם זה קהלת, אחד מהם זה משה רבינו הרי עניינה את כבודיך לפי המפרשים. כל פנים, הנה, ולו בתקופת הנבואה כבר הסימפוזיונים האלה נערכו. והשאלות האלה נשאלו. עכשיו אנחנו רק דנו, ואתה מותח את הסוגיה שלנו אל האזור ההוא. ואתה אומר, הנה, לפעמים זה יכול להיות ממש זוועה, כי הטובה היא תנוצל על ידי הרשע לעשיית רע יותר גדול. אז איך יכול להיות דבר כזה? עד שהצדיק יסבול מזה, וזה יראה לכולם, ורק לרשע הזה זה יהיה טוב. טוב, יכול להיות. ומכל מקום צריך להיות חוק במציאות, שבמקום שיוצא מידה טובה, אף על פי ש... יש היגיון שהיא תימנע, היא לא תימנע. מעולם לא יצתה מידה טובה מלפני הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, וזה הכלל. וזה העולם הטוב והצודק, ככה הוא צריך להתנהל. עכשיו אתה אומר, רגע, הסתבכנו באיזה פינה כתוצאה מזה. טוב, עכשיו צריך לטפל בזה. אבל לא כתוצאה מזה למחוק את העיקרון האונטי שנוסח פה. כי צריך להיות מימד כזה במציאות. עכשיו אתה אומר, זה ייצור בעיות, עלול ליצור בעיות. אז צריך לטפל בהם. אז השאלה הזאת שאתה אומר שזה עלול ליצור בעיות, אז אני רק מזכיר שהיא כבר נשאלה, אתה לא הראשון, אתה נעמד פה בתור ארוך של שואלים, זה כמה אלפי שנים. שאלו את השאלה הזאת, וגם ענו עליה לאורך אלפי שנים. אז אני עכשיו לא עניין. כן. כל פנים, זה עיקרון. צריך להימצא איזה חוק בהנהגה האלוהית אמורה על התכלית העצמית של הטובה, והוא מרושם בזה שכל מידה שיצתה לטובה מפי הקדוש ברוך הוא, אינו חוזר בלרע. חוץ מדבר זה, אז אנחנו כבר מצפים, שאנחנו, כמו שהרב הסביר לנו עד כאן, הוא מסביר לנו את האונתולוגיה, חוק היש, תבנית המציאות, איך היא בנויה. זה מה שמתנסח פה בדברי חזק. ופה כשחזל אומרים שמעולם לא יצא מידה טובה מפני הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה, אז אנחנו צריכים להבין איך שכשלא מוחים על הרעה, זה כבר מקזז את הצורך להופעת הממד השתלשלותי, מציאותי הזה של סדר הטובה העצמית שצריכה להופיע בעולם, עד שכל מקום ששם היא מופיעת טוב שהיא תהיה, על אף שלא נראה שזה צודק למי שמקבל קונקרטית את הטובה הזאת. חוץ מדבר זה, שהיו צריכים למחות ולא מחו. ההנהגה האלוהית, היא מתנהגת במידה כנגד מידה, בשביל ההטבה המוסרית הבאה לעולם, על ידי הסתכלות בחוכמתה וצדקתה. שמזה, זיר החוכמה והצדק מאיר בלבבות. והנה, כשם שעצם הטובה היא מטרה מכוונת לעצמה, אף על פי שהיא גם כן מכוונת להיות לאמצעי לטובה יותר נשגבה, שמסבבת הטובה הקטנה, כן ההתגלות של כוח הטוב והמוסר שבנפש האנושי היא דבר נישא ונשגב מצד עצמו. לא רק בשביל מה שמביא תכלית מעשית, שהטיבו אחרים דרכיהם ושומעם את ההשפעה הטובה ההיא, איך היא מתבטאת בדברים טובים ונכוחים. כי מצד עצמה, מבלי התכלית המעשית, הוא דבר טוב ונעלה, מה שהכוח הטוב, הצדק והיושר, יוציא אל הפועל. ובמה יובן אפוא להסיר את השיבוש הנשרש ברוב בני אדם המודדים את כל הדברים רק באמת המידה המעשית? אם לא תבוא תכלית מעשית, יחדלו מהשפעת הטוב גם בגבולם המיוחד, במהלך השפעתם מצידם הם. אם לא בהחזרת הדבר שהיה כבר מוכן לטובה, שרק ההוקרה של הטובה מצד עצמה, לא מצד התכלית הנפעלת ממנה בסיבור, הוא העניין הגורם שלא תשונה. ובביטול היסוד של הוקרת הטובה של הצדק מצד עצמו בכבישת הכוח הטוב, מבלי להגיד למחות ולהטיף לטובה מפני חשש שלא יביא הדבר את התכלית הפועלית, מסתלקת גם כן הטובה המוכנת בעת אשר התכלית היוצאת ממנה נתקלקלה, ונשארה רק מטרתה העצמית, שרק בסילוקה תבוא חוכמה בלב לחוש את היקר שיש לדבר טוב גם כן מצד עצמו, מבלי שתאבד יותר מדי על המוקש של תכליתי הרחוק. חוץ מדבר זה, ההנהגה האלוהית היא מתנהגת במידה כנגד מידה, בשביל ההטבה המוסרית הבאה לעולם על ידי ההסתכלות בחוכמתה וצדקתה, שמזה זיו החוכמה והצדק מאיר בלבבו. חשוב, הנחת העבודה שלנו היא שהמציאות מתנהגת בסדר של מידה כנגד מידה. כשקראנו לזה, גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרישתו. לצדיק יבוא טוב ולרשע יבוא רע. והנחת העבודה שלנו שכך עובדת המציאות, וזה ברור. ולמה חשוב שכך תעבוד המציאות? כי על ידי זה אנחנו נתחנך לעשות טוב ונתחנך לברוח מהרע. ובזאת בולטת המציאות שהיא נותנת כתף, נותנת יד אל בניית המוסר, אל בניית הטובה הגדולה שצריכה לבוא בסוף דבר, שהמציאות תהיה טובה בפנימיותה, זאת אומרת במוסרה, לא רק במאורעות אובייקטיביים טובים שיקרו לה, אלא שהנקודה היותר טובה, הנקודה היותר איכותית של הטוב, היא תבלוט במה שהאנושות תהיה טובה, האישיות תהיה טובה, התרבות תהיה טובה מצד שאיפותיה, נטיותיה ועולמה הפנימי. אז כן, על כן מתנהגת ההנהגה האלוהית בהנהגה של מידה כנגד מידה, בהנהגת המשפט. והנה, כשם שעצם הטובה היא מטרה מכוונת לעצמה, אף על פי שהיא גם כן מכוונת להיות לאמצעי לטובה יותר נשגבה שמסבבת הטובה הקטנה, כן ההתגלות של כוח הטוב והמוסר שבנפש האנושית היא דבר נישא ונשגב מצד עצמו, לא רק בשביל מה שמביא תכלית מעשית, שהטיבו אחרים מדרכיהם ושומעם את ההשפעה הטובה ההיא, איך היא מתבטאת בדברים טובים ונכוחים, כי מצד עצמה, מבלי התכלית המעשית, הוא דבר טוב ונעלה, מה שהכוח הטוב, הצדק והיושר יוצא אל הפועל. ישנם פה, דמני אם אני מבין טוב מה שהרב אומר, שתי מערכות והן תואמות, דומות בתפקוד שלהן. יש פה את העניין של הטובה שמופיעה בעולם, והטובה שמופיעה בעולם חשוב לו לקדוש ברוך הוא לקבוע בנו את התודעה שטוב, כל מקום שהוא מופיע טוב הוא, ויש לו ערך עצמי ולא רק בתור אמצעי. הטוב והיה והוא קיים טוב, ולא לא שהוא מקבל את ערכו רק במה שהוא משרת איזה טוב גדול וענקי בעתיד, לא, אלא יש לו ערך עצמי. זה במערכה אחת. אנחנו צריכים לחנך את עצמנו שטוב הוא לא רק במקום שהוא מוביל לטובה הרחוקה העתידנית, אלא כל מקום שיש טוב זה דבר שהוא רוצה מצד עצמו. עד כאן מערכה א'. מערכה ב', סוגיית המחאה. במחאה גם כן שתי תפיסות. מה תפקיד המחאה? יש תפקיד למחאה במה שהיא תוביל את המציאות שתהיה טובה. על ידי שמוחים, מתרשמת המציאות מהמחאה, נסוגה מרעתה ומתקדמת לכיוון הטוב. אז זה מקביל אל התכלית הגדולה שצריכה לבוא. אמנם ישנה עוד מטרה במחאה, והיא, יש ערך עצמי למחאה. ערך עצמי שיתבטא הטוב הנפשי הפנימי. כי נפש רשע עיוותה רע, ונפש צדיק סולדת מהרע. והיה ויש פה נפש צדיק, והיה והיא פוגשת במציאות של הרע, צריכה להתבטא פה סלידה. כי במקום שלא מתבטא את הסלידה, הסימן שאין פה, אין פה את הנפש הטובה. מבינים? כמין משל כזה. אני אביא. אדם לא שם לב ושם יד על מחבת, והמחבת הייתה לוהטת. אז היד מזנקת מאחור, ובצורה טבעית הוא צורח. נשאל אותו בן אדם, מה יועיל לך שאתה צורח? אל תצרח. זו השאלה לא מה תועלת, מאחר שאני סולד, ידי סולדת ואישיותי סולדת מהמחוות הזאת, אז זה נצרח ממני. ואם לא נצרח ממני, סימן שאני לא סולד. הרע הוא צריך לגרום לסלידה, לא סלידה מתוחכמת. והיה והטוב הוא עצמי, אז יש שם התפרצות של מחאה נגד הרע. למה? כדי להרוויח משהו. כי אי אפשר לסבול את זה, כי זה כואב. כשזה כואב אתה צועק, אתה לא צועק. ואתה אומר שזה נורא כואב לי. שם יד על העץ, הוא אומר, וואו, זה נורא כואב לי. אז משהו פה לא סביר, זה לא. המחאה כזאת היא, יש לה ערך עצמי, כי היא חוץ ממה שהיא מרשימה את המציאות החיצונית ומחנכת אותה, פועלת עליה, משפיעה עליה לתקן את דרכיה. היא מכריזה שפה ברגע זה יש טוב. ותראו שזה דומה למערכה של המידה הטובה שיוצאת מפי הקדוש ברוך הוא ולא חוזר בו לרעה. כי יש פה טוב. יש פה טוב, יש ערך עצמי לטוב. עכשיו, זה כל כך דומה שתי המערכות האלה, עד שלפתע עושה לנו רושם, צודק אני חושב שזה שתי מערכות. זה זהה. זה אותה מערכת. זה באמת, אין פה אלא הנהגה אלוהית אחת, שהיא עסוקה בהופעת הטוב העצמי. והטוב העצמי באשר הוא, כאשר הוא הדבר החשוב מכל. והיה ויש טוב עצמי במערכת המחאה, אז זה צריך להתבטא. והיה ויש טוב עצמי בהנהגה האלוהית, זה צריך להתבטא. והיה ויש טוב עצמי בהנהגה האלוהית, והנה זה מתנגש במערכת של מחאה שאיננה מבטא טוב עצמי. אז אין פה טוב עצמי שמתבטא. זה משבש את ההנהגה האלוהית של מעולם לא יצא מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה. אבל זה לא כללי התנהגות שונים, זה הנהגה אחת, זה עיקרון אחד, עיקרון אונטי, איך מתנהלת המציאות, איך היא זורמת. היא זורמת באופן כזה שכשיש טוב עצמי הוא מתבטא, והיה והטוב העצמי נעוץ ביד האדם והוא עוצר אותו. אתם מבינים? יש פה על ידי זה הסברה פנטסטית שהיא פותרת אותנו מהבעיה התיאולוגית בהרצאת הדברים הזאת שהיא נשמעת לא תקינה, אתם מבינים? לא ישאל וינחם ויחזב ובנדב ויתנחם, הוא אמר ולא יעשה ודיבר אלוהי כי מנה. מה זאת אומרת חוזר בו? הוא לא חוזר בו אף פעם. זה לא שייך בכלל. ואם זה כתוב וינחם השם ויתעצב ליבו, אז כתוב לא איש וינחם, כתוב וינחם השם ויתעצב ליבו. סתירה. זו שאלה קלאסית, כבר שאלו אותה. צדיקים ברשעים כבר שאלו את השאלה הזו. עוד פנים שאלו, כתבו, לשו. ואוהבים לה... אבל הנה בואו נלמד, בואו ניכנס קצת הביתה, לבית המדרש, ותראו שמבינים את המושגים ונמצאים מבפנים, איך שהכל נהיה פשוט עד שהשאלות הן גוחכות. כי אם אתה מפשיט את המושגים, אז הכל ברור, זה עצם העניין, יש פה הנהגה אלוקית אחת. והיא ודאי, תנאי הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. שנברא עולם והקדוש ברוך הוא... אני השם לא שניתי, ודאי, שום דבר לא משתנה. ההנהגה היא אחת, רק בהתאם להתנהגות האנושית, זה, איך נקרא לזה, אני מתמתק קצת בצורה גסה, זה המכניזם האלוקי, כביכול. זה המכניזם המוסרי האלוקי. המכונה המוסרית הזאת ששמה העולם מתנהלת באופן כזה, ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בצורה כזאת, שהעולם מתנהל על פי החוק המוסרי, שהמוסריות היא הגורם הדומיננטי שמעצב את פני המציאות, כאשר המגמה והערכים הם ברורים ומסמנים את זה כחוק קבוע מראש. יש טוב עצמי, זה האידיאל, והוא צריך להופיע, והוא הולך ומופיע. כל מקום שהוא מופיע זה ערכו. הוא הולך ומופיע את מופעו העליון כפי שכל המציאות כולה הולכת וחותרת עד שתגיע ביום ההוא שבו יהיה עד שם אחד ושמו אחד, שבו מחשבתו הקדומה תצא אל הפועל. במסגרת זאת, אז המציאות הולכת ונבנית אל הטוב ההוא. על כן, יש הנהגה קבועה שצריכה ועונש, כדי שהטוביות תהיה נקנית לעצמיות הפנימית של התרבות והאישיות והאנושות, והטוב הוא לא רק יהיה חיצוני אלא יהיה עצמי פנימי טוטלי. ומכל מקום יש ערך לכך שלא רק הטוביות המוסרית תלך ותיבנה ותיתן כתף אל הטוב המוחלט כפי שהוא יגיע לעתיד לבוא, אלא בכל מקום הטוביות המוסרית היא בעצמה, אמרנו, היא בעצמה הולכת ונבנית בהכרה שכל מקום שזה טוב, זה טוב. זה התנוצצות של מה שצריך להיות, וזה לכתחילה, וזה ערך עצמי. במסגרת זאת, והיה והולך ומופיע פה רוע בחירי חופשי, הטוביות הפנימית העצמית חייבת להתבטא. חייבת להתבטא בשני ערכיה. זאת שהיא מתאימה אל הטוב התכליתי הרחוק, והמעמד המוסרי הנפשי הפנימי הוא מוחה כנגד הרעה שהוא נפגש בה מבחינה חיצוני, ועל ידי זה הוא מיישר אותה אל הטוב הרחוק. אבל חוץ מזה, הלא יש את הטוב העצמי באשר הוא שם, והיה והנקודה הזאת נשכחת, אז זה הפרת האיזון של הסדר האלוקי, שטוב, כאשר הוא מופיע, יש לו ערך עצמי. מי הפיר את האיזון? אז הקדוש ברוך הוא אומר, פה כבר הרגזתם אותי. זה לא פה כבר הרגזתם אותי, אז אני חוזר בי. אלא גם פה, מי ששינה את העניין, זה הבחירה החופשית של האדם. והעמדה הנפשית, שהיא מתאגנת בטוב רק בתור אמצעי ולא מכירה בערך העצמי של הטוב, היא זאת שמונעת את הערך העצמי של הטוב מלופן. המעמד הנפשי הזה, זה בעצמו המניעה. זה נקרא חזרה לטובה, חזרה. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא חוזר בו. הקדוש ברוך הוא חוזר בו, זה מצד האדם שחוזר בו. הקדוש ברוך הוא לא משתנה. רק הקדוש ברוך הוא כולל את המציאות האנושית. המציאות האנושית, יש בה גם חזרות. הקדוש ברוך הוא לא ינחם, הקדוש ברוך הוא ינחם. במקום שהאדם יתנחם, אז זה נקרא התנחמות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יתנחם, כי היא התכלית הכללית. היא נמצאת בכל המערכת הזאת, וגם בכישלונה היא עדיין נמצאת ולא משתנית. כי העיקרון האחד, הבלתי משתנה, רק הוא עובד כל הזמן. והכל שריר ובריר וקיים. אז זה מה שמסביר לנו פה. עוד פעם אני קורא. והנה כשם שעצם הטובה היא מטרה מכוונת לעצמה, אף על פי שהיא גם כן מכוונת להיות לאמצעי לטובה יותר נשגבה, שמסבב את הטובה הקטנה. כן, מקבילה לזה גם כן ההתגלות של כוח הטוב המוסר שבנפש האנושית. היא דבר ניסה ונשגב מצד עצמו. המחאה יש לה ערך עצמי, לא בגלל שהיא מחנכת את השומעים ומשפיעה עליהם, והיא מעצבת את המציאות למייסי, אלא בגלל שהיא מבטאת את הטוב באשר הוא. יש פה טוב, יש פה נפש, היא צולדת מהרע, אז היא צולדת. וההתבטאות של הסלידה זה התגלות הערך העצמי של הטוב, ועד רבה במה שהוא לא משפיע עוד יותר טוב. זאת אומרת, כי במה שהוא לא משפיע אז מתבטא הערך העצמי של הטוב, וזה חשוב מאוד שיתבטא. חוץ מזה שגם חשוב שישפיע, אבל אל תתבלבל, וזו החשיבות הגדולה, לא לחשוב שכל ערכו של הטוב זה על פי המניות שהוא צובר, על פי ההשפעה שהוא משפיע, על פי הרייטינג ועל פי האלקטורט שהוא צובר. וזה חוזר לכל הסוגיה שלנו שאנחנו עוסקים בה מתחילת נחילת סוגיה רמחה. כן. כל הפרקים
של הטוב
זה
עצמו,
אני
מבין שהמטרה של הטוב זה להיות טוב,
זה לא נכון. זה לא נכון. אם כי זה, הנושא שלנו פה עכשיו, זה לא מעניין אותנו. כי לו גם זה, והרשעים לא מבינים את זה, לו היה כדבריך, גם זה לא היה משנה. אבל אני אומר, בפועל, זה לא נכון. כי אם באמת הטוב הוא היה נחלתם של הצדיקים בלבד, והרשעים היו מגדירים, לא מכירים שהטוב הוא טוב, פשוט לא מכירים. אז העולם שלנו היה מאוד מסובך, יותר מסובך ממשהו, הוא כבר מסובך. אבל אתה מבין, זה כי אתה מבין, יש שיטה של מגדולי הפילוסופים היותר מרושעים, שהם אומרים, תראה, אפשר לפתור את כל בעיית הטוב הרע. אתה אומר שהעולם הזה הוא רע. בוא נגדיר, רע זה טוב, וטוב זה רע, ואז הכל פה מסודר כמו שצריך, לא? הנה, טיק טק, פתרנו את הבעיה. אתה לא מוצא מהעולם, אתה אומר, הוא רע, אבל בוא תגדיר את זה לעשות. אז זה באמת רעיון פילוסופי מבריק וגאוני, ופתר מבחינה מודל לפתרון הבעיות. אבל זה כמובן, מה זה? זה לא עובד. כי הנפש האדם היא לא מקבלת את הרעיון הפילוסופי האדיר הזה. יש לה את המבנה שלה, אתה מבין? אתה יכול לשכנע בן אדם, תראה, למה שתגיד ששניצל זה טוב? אולי תגיד שכי זה טוב. תאכל כי, ותגל משניצל. ותפתור את הבעיה. זה פשוט הצעה פילוסופית נפלאה. נו, אז מה נעשה איתה?
זה
אני חוזר, זה אני חוזר פה למשל שמה שאמרתי עם האש. אתה לא מוכרח להביע את זה, כואב לך על ידי צרכה, אולי צורה אחרת. זה התבטאות ספונטנית. והיה, ואתה רואה רע, תצעק. אתה, האדם הוא אדם המדבר. והיה, ואתה רואה רע, תביע באדמיות שבך את הסלידה שלך מהמציאות. אז הציפייה, וזה נקרא מחאה, הבאה מילולית באופן הראוי להישמע, כמו שלמדנו בעבר, לא רק בצעקה שבס, זה לא נקרא מחאה, אבל תצביר, תציב עמדה ותמציד עמדה בצורה בהירה וחזקה, בצורה שהיא, אז פה מתבטאת האנושיות המוחה. והיה ולא, אז אין פה את האנושיות המוחה, אין פה את האישיות הסולדת. והנה כשם שעצם הטובה היא מטרה מכוונת לעצמה, אבל פי שהיא גם כן מכוונת להיות לאמצעים לטובה יותר נשגבה שמסבב את הטובה הקטנה, כן ההתגלות של כוח הטוב והמוסר שבנפש האנושית היא דבר ניסה ונשגב מצד עצמו, שהטוביות הנפשית יש לה ערך עצמי שהיא תתגלה, והיא חייבת להתגלות, כי הטוב באשר הוא, בואו ננסח את זה בצורה יותר מתוחכמת, זה בעצמו המידה הטובה של הקדוש ברוך הוא שיוצאת לטובה. הנה עוד, אחד מהמופעים של המידה הטובה של הקדוש ברוך הוא שיוצאת לטובה, זה הנטייה הטובה של נפש האדם, הנפשיות הטובה, הצדיקות, הנקודה שסולדת בנפש האדם מהרוע, זה מידה של הקדוש ברוך הוא, והיא יוצאת לטובה, כי יש, היא נמצאת בנפש האדם. אבל כיוון שהגיעה לנפש האדם, היא נמצאת בשליטה של השני הזה, שנקרא בחירה חופשית. ואדם יכול לכבוש את נבואתו זאת, יכול לכבוש את המידה האלוקית הטובה שבנפשו, ויכול ולא למחות. הוא יכול, יכול למחות, יכול לא למחות. והיה והנה הוא מחליט לא למחות. אז כן היא התגלות של הכוח הטוב והמוסר שבנפש האנושית, היא דבר ניסה ונשגב מצד עצמו, לא רק בשביל מה שמביא תכלית מעשית, למה יצא, יוצא מזה תועלת, חינוך, השפעה על החברה, מתקן את הרשעים האלה. שיטיבו אחרים ודרכיהם בשומם את ההשפעה, את ההשפעה הטובה היא. אבל יש לה ערך חוץ מזה. זאת אומרת, לא סיימתי, זה לא הסתיים. זה לא רק בשביל איך היא מתבטאת בדברים טובים ונכוחים, אבל יש לך ערך חוץ מזה, כי מצד עצמה, מבלי התכלית המעשית, הוא דבר טוב ונעלה, מה שהכוח הטוב, הצדק והיראה שהיא רוצה אל הפועל. במה הוא יוצא אל הפועל? אדרבה, במה שהוא לא משפיע על אף אחד. אבל הוא יוצא לפועל בדיבור חזק ואמיץ. לכל הפחות בדיבור אמיץ וחזק, באופן הראוי להתקבל מצד היושב והשכל, כמו שראינו שם בפסקה י"ז. ובמה יובן אפוא להסיר את השיבוש הנשרש ברוב בני אדם? רוב בני אדם הם מטריאליסטים, רוב בני אדם הם גסים, רוב בני אדם הם פרגמטיים. זה הסגנון ההמוני. הטוביות העליונה שצריכה להתפתח לעתיד לבוא, זה להוציא אותה מהגסות הזאת. מה יוציא אותה מהגסות הזו? מה יחנך את האנושות לערך העצמי שטוב הוא טוב, ולא רק מצד מה, איך זה משפיע? ובמה יובן אפוא להסיר את השיבוש הנשרש ברוב בני האדם, ומודדים את כל הדברים רק באמת המידה המעשית? מה עושים עם זה? למה זה יועיל טכני? ואם אין תשובה על זה, זה לא רציני, זה רוחניות, זה פילוסופיה ושאר מיני מילים שהמונים מסמנים בזה את הרלוונטיות של הדברים, כי זה לא, אתה לא יכול לתרגם את זה למייס. ואם לא תבוא תכלית מעשית, יחדלו מהשפעת הטוב, גם בגבולם המיוחד. אז אם לא יצא מזה תועלת אדוק, אני לא אראה את התועלת, אז אני לא אעשה את זה. מה יתקן את זה? מה יתקן את הקלקול ההמוני והתרבותי הזה של נפש האדם במהלך השפעתה מצידם הם, אם לא בהחזרת הדבר שהיה כבר מוכן לטובה, שרק ההוקרה של הטובה מצד עצמה? הנה, בזאת זה החוק האלוקי שהולכת ומצטערת מול התרבות האנושית, שיש את המידה האלוקית שהיא תמיד פועלת לטובה, כי הטובה זה פעולה עצמית. אבל אם אתם כופרים בערך העצמי של הטובה, אז אין טובה עצמית, אז אין ערך עצמי לטובה, כמו שאמרתם. אז חוזר בו כביכול הקדוש ברוך הוא מהמידה הטובה, וזה בעצמו בא לחנך אותנו שוב להכרת הערך העצמי של הטובה. הוא אומר לו על ערך עצמי של המחה, אם לא בחזרת הדבר שהיה כבר מוכן לטובה, שרק ההוקרה של הטובה מצד עצמה, לא מצד תכלית הנפעלת ממנה בסיבוב, בצורה, דרך אגב, הוא העניין הגורם שלא תשוני. אם אתה מכיר את ערך העצמי, אז זה לא ישתנה, הטובה לא תשתנה, ואתה לא מכיר בערך העצמי של הטובה, אז אין ערך עצמי לפי, בחוקך, אין ערך עצמי לטובה. ובביטול היסוד של הוקרת הטובה של הצדק מצד עצמו, מכבישת כוח הטוב של המחאה, מבלי להגיד, למחות ולהטיף לטובה. ולמה לא מוכים? כי חשש, הם לא יעריכו את מה שאני אומר, זה לא ישפיע עליהם, הם לא יקבלו, הם לא יסכימו. מפני חשש שלא יביא הדבר את התכלית הפועלית, אז לכן אתה לא מוכה. אז אתה מודד כל דבר באופן פרגמטי. אז מסתלקת גם כן הטובה המוכנת בעת אשר התכלית היוצאת ממנה נתקלקלה. ונשארה רק מטרתה העצמית. אם זה המצב, אם התכלית היא נתקלקלה ומה שמצדיק את קיומה זה רק מטרתה העצמית, אז היא הייתה נשארת, אבל מתי שאתה מכחיש את הטובה העצמית שבטובה, זקרשת. וכאשר מטרתה העצמית של הטובה נסתלקה, בסילוקה תבוא חוכמה בלב לחוש את היקר שיש לדבר טוב גם כן מצד עצמו, לא רק מצד מה שזה יועיל חוץ מזה, מבלי שתאבד יותר מדי אל המבוקש התכליתי הרחוק. לא שהמבוקש התכליתי הרחוק הוא לא נערץ ונחפץ, אבל אל תתבלבל, הטוב באשר הוא יש לו ערך עצמי. שלום רב.